חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב, באולפן בני הראל. חבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד מגדיר את ממשלת בנט לפיד ממשלה מסוכנת למדינת ישראל.
זה ממשלה שהיא מסוכנת למדינת ישראל, היא פגעה בתקציב וחוק ההסדרים ביהדות, ברפורמת האנטי כשרות שלהם, פגעה בנשות האברכים, מהחרדים ומהציונות הדתית. הם פוגעים בכל דבר, גם בקודשי היהדות, גם בכותל, וגם בתקציבים הפוגעניים שלהם בעולם האוכלוסיות החלשות.
קרי אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. דיון 40 חתימות במליאת הכנסת. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו תקף הערב בחריפות את ראש הממשלה נפתלי בנט. בנט חלש ושותק. מנהיגי העולם לא סופרים אותו בגלל שגם הם יודעים שהוא ראש ממשלה בובה שלא עובר את אחוז החסימה. הוא בסך הכל אבן שדורכים עליה בדרך ללפיד כראש ממשלה. זהו החלום של השמאל, כך נתניהו. ראש הממשלה בנט נסע אפו דברים קצרים במהלך הדיון שיזמה האופוזיציה וכותרתו ממשלת בנט אבס מחדשת את התהליך להקמת מדינת טרור בלב ישראל. להלן תשובתי, אין כל מסע ומתן מדיני להקמת מדינת טרור בלב הארץ, דברי ראש הממשלה. הקואליציה משכה הערב את רוב החוקים שהיו אמורים לעלות להצבעה במליאה לאחר שהוברר כי אין רוב לאישורם. אבל פי כן, הצעת חוק אחת של משרד המשפטים שמקובלת על האופוזיציה עלתה בכל זאת להצבעה. מרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יריב לוין מהליכוד, מגיב להחלטה לבטל הערב את ההצבעות במליאה. הקואליציה נחלה היום תבוסה נוספת, כל השאר תירוצים. שוב הוכח שהממשלה תלויה לחלוטין ברעם, בלעדיה אין לה רוב. העברת התקציב לא מכסה על חולשתה של הממשלה ועל היעדר התמיכה הציבורית בה אשר מתגלים כבר היום במלוא העוצמה, כך לוין. כלי תקשורת רשמיים בסוריה מדווחים כי ישראל תקפה הערב אתרים במרכז המדינה בעיר חומס ובאזור החוף. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי על פי הדיווחים מערכות ההגנה האוויריות סיכלו את המתקפה. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
הלילה בהיר, מחר חם ויבש מהרגיל בעונה בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, ועוד תוכנית של עצות מהחיים. אנחנו כאן עם אורי כהן ועם יצחק איזיקוביץ'. אני רוצה לדבר איתכם על משהו שאולי יפתיע אתכם. לא הנושא, אלא ההסתכלות שלי על הנושא. ואני רוצה לדבר איתכם על מנסור עבאס. עכשיו, אנחנו כולנו רגילים להתעצבן, לכעוס, יש כאלה ממש, אומרים... הוא חמאס או לא, יכול להיות. אני מסתכל על משהו שבתוכנית הזאת שווה ככה להתעכב עליו. אבל שם אמר פעם שבשביל מידות טובות, לא צריך באמת מידות טובות, מספיק שבינם יש לו שכל. אם הערבים כולם היו מתנהגים כמו מנסור עבאס, ושוב, אני לא נוקט עמדה אם הוא כן חמאס או לא חמאס, יכול להיות שהוא כן. אני מסתכל על ה... תראו איך בן אדם פועל, איך בן אדם מתנהל. זה שווה ללמוד ממנו. תראו מה עושה החמאס. הוא יכול, אנשי החמאס יכולים להעמיד פנים אפילו, ולקבל תקציבים, ולבנות את עצמם, ולעשות חיל ולשקם את עזה ולהפוך אותה לגן פורח, אבל הם תקועים בתוך איזה, עזבו, שיהיו תקועים, אין לי בעיה, אבל שיעשו בתחבולה אפילו. הרי יושבים פה אנשים טיפשים, כן? השמאל הוא קונה את כל מה שהם מוכרים. העיקר מילים טובות, השמאל כולו מתרפס. אז תעשה את זה. הם אפילו את זה לא עושים. והנה קם בן אדם שהוא יותר קיצוני מהמשותפת, והבן אדם הזה פשוט, אני ממש מתפעל, אני חייב להגיד, אני יודע שירצו להרוג אותי שאני אומר את זה, אבל אני טיפוס שמסתכל על הדברים בצורה יותר למעלה, לא שונא אוהב, אלא באמת. הבן אדם מתנהל 100%, אתם לא מבינים, חכם, פיקח, אנושי, יודע איך לעבוד, יודע איך לדבר אלינו, יודע. עכשיו יכולים להגיד שהוא הכי מסוכן, הכל בסדר, אבל ללמוד ממנו, איך משיגים דברים. הוא השיג בשביל הציבור שלו. אנחנו יכולים אולי לחוס על זה, אנחנו יכולים לסנוע את זה, אבל הוא הצליח בזכות מה? בזכות מילים. אפילו המשותפת לא מספיק חכמה כמו. והדבר הזה, רבותיי, פשוט ללמוד, אנשים לפעמים, ישבתי היום, דיברתי עם ילד שהתחצף, ורוצים לזרוק אותו. והוא רק צריך להתנצל. הוא אומר לי, לא, אני לא אתנצל, אני לא יכול, אני מוכן לכתוב ולא להביא לרבא שלי. ואני מדבר איתו בהיגיון, עזוב אותך, נגיד שאתה לא סובל את הרבא, מה עכשיו נכון לעשות? אנשים לא עושים מה שנכון בגלל מידות, בגלל שטויות, בגלל טיפשות. טיפש הוא לא. ואני פשוט כל כך מביט ומסתכל על זה בהתפעלות, על ה... אפילו שהוא, נגיד שהוא אפילו חמאסיק הכי גדול, אני מסתכל על זה באובייקטיביות, על הצד שלו, על ליבה דידי. הרי האדם הכי טיפש בעולם היה יזר ערפת. יזר ערפת היה יכול לקבל, אין לך את כל השטחים הוא היה יכול לקבל, בלי להגיד מילה. אם הוא היה חכם והיה מודיע לעם שלו, עכשיו שקט, שקט, כמה שנים שקט, בוא נעשה אוסלו א', בוא נעשה אוסלו ב', בוא נעשה אוסלו ג', נקבל את הכל, נבסס את עצמנו, נשים צבא, נשים, ואז נתקוף. הוא היה הרבה יותר חזק, היה לו כבר אחיזה בשטח, אבל הטיפש הזה, הוא היה רשע וטיפש ביחד, הלך וישר התחיל עם פיגועים, התחיל עם בלגן, התחיל, מה קרה? פה נהיה כזה תסיסה, הפסיקו, עצרו את הסכם אוסלו, עצרו אותו. לא הגיעו אפילו לאוסלו ב', כי הבן אדם לא היה מספיק חכם לעבוד עלינו. ומה שכואב שכל כך קל לעבוד עלינו, שאנחנו אפילו יודעים שעובדים עלינו, גם אנחנו מוכנים, לא אנחנו, השמאל ואלה שקובעים כאן. מספיק שהם אומרים, זה בסדר. מנסור אבס, אני יוצא לו ציון 100 בפוליטיקה, אני מת שאנשים יהודים יתנהגו כמוהו, וכואב לי שתראו מה קורה, הכסף הזה, שלא תבינו שאני בעד, אני לא אוהד שלו. אני אוהד כן של הגישה הזו. ואתם רוצים לשמוע מה הכי כואב לי? כואב לי, כואב לי. הבן אדם בא ואמר, אני קיבלתי כמה מיליארדים, אני רוצה לתת 100 מיליון לעלי החרדים, גם להם מגיע. אני לא יודע אם אי פעם מושפלנו ככה. אני לא יודע אם אי פעם, אבל תראו כמה שהוא חכם. תראו, הבן אדם בא ואומר, אתם תראו אותו בכנסת, איך הוא יושב, במתק שפתיים. זה בן אדם שהייתי רוצה ללמוד ממנו. אני גם האויבים שלי רוצה ללמוד. אז אנחנו במצב פחות טוב. בואו נתחיל עם שיר, אתה השם לא תכלה רחמך ממנו. אלי פרידמן, הנהדר. מעניין אותי מה אתם אומרים, אתם מוזמנים ככה אחר כך אחרי הסיפור, לעלות ולהגיד את דעתכם, וגם להתעצבן עליי. לא יסיך לו רחמך או ממני
לא יסיך לא רחמך ממני אתו השם אתו השם מויוי חסדכו חסדכו ועמיתכו תמיד יצרוני אתו השם לא יסיך לא רחמך ממני לא יסיך לא רחמך ממני אתו השם אתו השם מויו יחסדכו חסדכו ועמיתכו תמיד תמיד יצרו לא יכולתי לראות עוצמו מסייר לא ישרוש וליבי יעזב אותי הוא ירצה השם ליצילני כי יופפו עולי לא יסעדי מספור
תגובות, אסור ללמוד מצבוע, ומה שצריך לדעת ללמוד זה להיזהר ממחבלים מתוחכמים, או כל מיני מסוכן. אנשים כאלה גורמים לאנשים ליפול לפח, כל הסיפורים של עוקץ בנדלם, כי זה כאלה צבועים, הם צריך ללמוד, צריך לברוח ולהוקיע אותם. מסכים עם כל מילה, אבל עדיין, עדיין. מה שאמרתי, אני עומד מאחורי הדברים.
רחמך ממני לא יסיך לא רחמך ממני אתו השם אתו השם מויוי חסדכו חסדכו ועמיתכו תמיד יצרוני לא רחמך ממני
לא יסיך לא רחמך
ממני אתו השם אתו השם מויוי חסדכו חסדכו ועמיתכו
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
התוכנית בחסות רב פוסק לביתו. שיעורים קצרים וממוקדים בזום שיעניקו לך את הכלים לפסוק הלכה בבית בזמן אמת. להרשמה, חייג כוכבית 8429. בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא, חטא בכסלו, בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 026665555.
לאירוע העשור של בסדנו, אירוע של חדשנות והשקעות בבנייני האומה בירושלים. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שלישי 9 בנובמבר, ה' בכסלו. הרצאות, הופעה של שלמה כהן ויואלי דיקמן וארוחת שף מפנקת. להרשמה חובה חייגו 1-800-801-802, 1-800-801-802.
לעמוד בתור, לעמוד באוטובוס, לעמוד במטבח, לעמוד בשיעור, לעמוד בעבודה. לעמוד ולעמוד בלי להרגיש. חדש בישראל, Softworks, נעליים מעוצבות קלות ונוחות, המאפשרות לעמוד שעות ממושכות ללא כאבי רגליים וגב. להשיג במבחר דגמים וסגנונות לגברים ולנשים בחנויות הנעליים המובחרות. להזמנות ושירות לקוחות 0533-90-72-20. Softworks, לעמוד בלי להרגיש.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג. כוכבית 8429, כוכבית 8429.
1-2-1-2, שומעים אותי?
מאוחדת מזמינה אתכם לשמור על הבריאות ולבוא להתחסן מפני נגיף הקורונה ומחלת השפעת. כן, כן, שני חיסונים בביקור אחד. קבעו תור עוד היום ושמרו על בריאותכם ובריאות משפחתכם. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. הנדסת בניין, אל תפספס את ההזדמנות. המכינה לתואר בהנדסה אזרחית מתחילה. מקומות אחרונים. הרשם עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111.
להיות חבר מכבי? זה לקבל החלטה בריאה.
במכבי, טיפולי השיניים הטובים ביותר ב-20 שקלים בלבד. לסתימות, עקירות וטיפולי שורש. אז עשו גם אתם החלטה בריאה. כי
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
המעבר עד י"א בכסלו.
תראו את השירות, תראו את המבחר. מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
הסיפור שאני רוצה לספר לך מורכב משתי סיפורים שמשליחים אחד על השני, ולדעתי עם הרבה מוסר השכל. ימי ילדותי עברו עליי בטוב ובנעימים, הצטיינתי בלימודיי בתת, התקבלתי לישיבה קטנה למצוינים באזור המרכז. גם שם התחלתי ברגל ימין, התברגתי בין הבחורים הטובים ביותר בשיעור. הייתה זו שבת חורבית, לא חשתי בטוב. בתפילת שחרית של שבת הרגשתי שאני לא מסוגל להמשיך את התפילה, ירדתי לחדרי בפנימיה ונרדמתי. לפתע התעוררתי כאשר ראש הישיבה בכבודו ובעצמו העיר אותי, שאל אותי למה אני לא נמצא בתפילה. הסברתי לו שאני לא מרגיש טוב. הוא יחל לי רפואה שלמה ויצא מהחדר. עד כאן לכאורה סיטואציה לגיטימית. לא ידעתי שהסיפור הזה הולך לעלות לי ביוקר. ביוקר רב. מיום ראשון בבוקר מסתבר שהייתה גניבה בפנימייה. לא מדובר על בחור אחד או שניים, אלא על עשרות בחורים שדמי הכיס המועטים שלהם נגנבו. לי עצמי נגנבו 70 שקלים. וכמו בכל סיפור של גניבה, מתחילים לבצע תחקיר. לא הייתי צריך הרבה כדי להבין שענייני החשוד העיקרי, וכשהבנתי זאת, הסתמררתי. לפתע הייתי מאפוף במבטים, לחשושים, שמירת מרחק, לך תוכיח ל-180 בחורים בישיבה קטנה שלא אתה הגנב. ולא רק גנב, גם מחלל שבת. השמועות החלו להתפשט כמו אש בשדה קוצים. היו שטענו שראו אותי מסתובב בין החדרים במהלך השבת, או ראו אותי חוזר לישיבה עם נעליים ובגדים חדשים, כמובן ראיה לכך שגנבתי. ניסיתי להדוף ולהתאמת עם אותם מפיצי שמועות, אך אלה התחמקו בתואנות שונות, שלא הם ראו, אלא אחרים. הגיע שלב שהרבנים התערבו, היה ניכר שכל אחד מהם חפץ להוכיח את כישוריו, בכך שיוביל להודעה מצידי ויביא מזור לכל אותם בחורים שכספם הדל נגזר מהם. כוונתם הייתה טובה, לפחות בכך אני בטוח. וכך כל משגיח הורה בתורו ניסו לשכנע אותי שכדאי לי מאוד להודות באמת, וכך לא יעונה לי כל רע. גם תרחו להסביר לי שהסיפור ישכח ולא יהיו לי בעקבותיו בעיות בשידוחים. כמובן אני מודה שאני הגנב. כל מה שטענתי לא עזר. הם היו ממוקדי מטרה ובטוחים ב-100% שמצאו את הגנב, וכל מה שחסר להם זו הודעה מצידי. ביקשתי מהרבנים שישאלו את ראש הישיבה, הרי הוא בכבודו ובעצמו העיר אותי מהשינה. אני לא הסתובבתי באף חדר. מה הסיכוי שאחרי שראש הישיבה ראה אותי אני אגנוב? אך טענותיי לא זכו לקשב כלל וכלל. באחד הימים ביקשתי אישור מהמשגיח הקטן של שיעור א' לצאת בצהריים למכולת הממוקמת ברחוב סמוך. הוא מיד נתן לי, וכאשר ראיתי בקופה, את מי אני רואה על הכביש אם לא את המשגיח הקטן, מציץ לכיווני, כנראה על מנת למצוא קצה חוט שיוביל לכסף הגנוב. התעלמתי, עשיתי את עצמי כאילו לא ראיתי אותו, שילמתי וחזרתי לישיבה במפח נפש. מיד שנכנסתי אותו משגיח, קטן אני מדגיש, המתיני בכניסה לישיבה ולקח אותי לחדרו, עשה לי בדיקה בכיסים, אחר מכן בארון בחדרי, לבדוק האם המצב הפיננסי שלי חריג. מיותר לציין שלא מצא דבר מעבר לשקלים בודדים שקיבלתי מהוריי. היו אלה רגעים שחשתי מושפל מאי פעם, התחושות שלי היו קשות מנסו. לא ידעתי נפשי מרוב צער, ואפשר לומר שהיו רגעים שלא ראיתי טעם בחיי. קיבלתי שתי החלטות, האחת להתחיל לישון בביתי במקום בפנימיה, והשנייה שאני לא אשבר ואתמודד בכל כוחי עם הקשיים שאני עובר בתקופה הזו, ומיד לאחר ששמי יונוקה ארשה לעצמי להתפרק לרסיסים. אחד אז, כך החלטתי, אינה כמו רובוט, אלך לישיבה כרגיל ואשמור על סדרי הישיבה. אם עלתה אצלי מחשבה לפנות אל הוריי, מיד ביטלתי אותה, וזאת, מבני שכאשר הייתי בן גיל 10, נתפסתי גונב ממתק מהמקולת. קיבלתי מכות והשפלות נוראות. הבנתי שאין שום טעם לפנות אליהם, הרי אין להם טיפת אמון בי. בטח ובטח בכל הקשור לענייני גזל. הרי הם אחרונים שיאמינו לי, ואולי גם יצטרפו למאמצי השכנוע להודות שאני הגנב ולא אחר. לימים התברר שהמשגיח בישיבה שיתף אותם, ומשום מה הם בחרו שלא לשוחח איתי על זה כלל וכלל, בלי לדעת מה כל זה עולה לנפשי. חוסר התמיכה מצד ההורים והיעדר מעטפת המשפחתית רק הגביר את המצוקה שחשתי. נאשם אחד מול שופטים רבים, ללא סונגור אחד. הרגשתי בודד ללא אדם בוגר אחד שיתן לי יד ויחצה איתי את הימים הסוערים הללו. בלילות הייתי משתנק מבכי. פונה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול להעיד שלא אני גנבתי. התחננתי על נפשי שפשוט יעשה נס שימצאו את הגנב, ומלבד ששמי ינוקה. בוקר אחד קורא לי המשגיח של הישיבה, לא הקטן, הגדול, לחדרו. שם המתינו לי המשגיחים הקטנים של שיעור א' וב', מיד לאחר שנכנסתי, הם הסבירו לי כמה שמוטב לי להודות, ואם הודה, הם יחזירו את הכסף הגנום מבלי שאף אחד ידע מי גנב אותו. אמרתי שהכל נראה מושלם, אך יש בעיה אחת, אני לא הגנב. בשלב הזה המשגיח פונה אליי ואומר לי, אני מספר לך עכשיו סיפור, ואחר כך תחליט אם אתה מודה בגניבה או לא. ואז הוא החל לספר. הייתי משגיח בישיבה גדולה שלא אזכיר את שמה, כך סיפר. הייתה שם גניבה גדולה, ולאחר לחצים גדולים מצד הבחורים, ואפילו משטרה שהתערבה אך לא השיגה את התוצאות, החלטתי לעשות מעשה. ישנו גורל מיוחד על פי הקבלה, תהליך הכולל טבילת קלף אחר קלף במים, ובסופו של דבר יוצא שמו של הגנב. חרסתי בישיבה שאם הגנב לא יודע, אין לי ברירה, אני צריך לבצע את אותו גורל. מאחר שהגנב בחר לא להודות, כינסתי את כלל בחורי הישיבה לבית המדרש, עליתי אל במת היכל עם קערת המים והקלף, התראתי שיש לגנב הזדמנות אחרונה להודות, ומשאף אחד לא הודע, התחלתי לטבול את הקלף הראשון, ויצא עוד ראשונה. התראתי שוב שעדיין יש לגנב הזדמנות להודות, אך שקט בבית המדרש. המשכתי לטבול קלף אחר קלף, עד שיצא שמו המלא של הגנב, וכדאי ביזיון וקצף. כעת אני פונה אליך בפעם האחרונה, כדאי לך להודות, כי אחרת אאלץ להשתמש באותה שיטה, והבושה שלך תהיה כפולה ומכופלת. בחדר הייתה שתיקה, כולם המתינו למוצא פי. פניתי למשגיח וביקשתי לשוחח איתו ביחידות. יצאנו לחדר שיעורים הסמוך, שני המשגיחים הקטנים חייכו לאות ניצחון, כאומרים, ידענו, הנה, הוא הולך להתוודות. נכנסו לחדר שיעורים החשוך, ומיד התפרצתי בבכי, בכי שכמותו לא בכיתי בחיי, ילד בן 14 וחצי מול כל העולם. אמרתי למשגיח, כבוד הרב, אני מתחנן אליך שתעשה את הגורל שדיברת עליו. אני אהיה הראשון שימתין לגורל בבית המדרש. כבוד הרב, אני כבר לא יכול יותר, כולם נועצים בי במתים. חושדים בי, אני מרגיש מושפל. כבוד הרב, רק הגורל שהרב דיבר עליו יכול לנקות את שמי. אני מתחנן אליך שתעשה שוב את אותו גורל. המשגיח הביט בי ולא מיהר להגיב, הרגשתי שהוא היה עובד עצות. ואז הוא אמר לי, אני אחשוב על זה. האמת שזה נתן בי זיק של תקווה ששמי ינוקה. הרגשתי שהגורל שלי תלוי בגורל של המשגיח. התקווה שלי התבדתה חיש מהר. המשגיח משום מה לא ערך את הגורל. לימים הבנתי שזו הייתה מניפולציה לגרום לי להודות, וברגע שכל כך רציתי את זה, כבר לא היה טעם להמשיך בתרגיל המפוקפק הזה. שוב נותרתי לגורלי לבדי. בישיבה שלנו היה רם בשיעור ג' קדוש עליון. לא היה ידוע שהוא יודע נסתרות. יום אחד ביקשתי להיכנס אליו לאחר השיעור. נשארנו לבד בחדר השיעורים, סיפרתי לו את הסיפור ושוב התחלתי לבכות. ביקשתי ממנו שיסייע לי לנקות את שמי. הרב שמע אותי, הוא מיד אמר לי שהוא יודע שאני לא הגנב. הוא ביקש שאתחזק ביראת שמיים, והוא מצידו ינקה אותי מכל אשמה. וכך היה. למחרת הרב אמר בשיעור שיש בחור בישיבה שחושדים בו, ואשרי מי שחושדים בו ואין בו, אמנם בלי להזכיר את שמי, אך כולם הבינו מיד במי מדובר. בשעות שלאחר שיעור השמועה פשטה, ועשרות בחורים מכל השיעורים נערו אליי לבקש סליחה ומחילה, ומאותו יום הפכתי גם מבחינה חברתית לאחד הבחורים המקובלים בישיבה. הפכתי לבן בית בקרבתם של הבחורים בשיעור ג', בניגוד למקובל בדרך כלל בעולם הישיבות. רק אחד מהמשגיחים הקטנים ניגש לבקש סליחה, והתאים בסיפור על אחד מגדולי המפרשים שנחשד בכחד גדול ובזכות האיסורים זכה לגדולה ממש. רגשתי על בשרי את הפסוק, ישועת השם כערף עין. האחרים לא תוכלו להתנצל, וזה די חרה לי, אך יכולתי להתגבר על זה בגלל המהפך שחולל הרב הקדוש היום, זכר צדיק לברכה. תם אך לא נשלם. שש שנים לאחר מכן עמדתי בישיבה גדולה ומפורסמת. אני וחברה היינו אחראים לערוך מצגת לכבוד פורים. ביקשנו וקיבלנו אישור להביא מחשב נייד לצורך עריכת המצגת. אחד החברים השיל מאביו מחשב נייד והביא לישיבה. כשיצאנו לשבת חופשה, השארתי את המחשב בארון בחדרי, וביום ראשון שאני חוזר, אני מגלה שהוא נעלם. חיפשנו בכל פינה, אך לא מצאנו כלום, ובאותו רגע הבנתי דבר אחד, אני זה שהשארתי את זה בארון, ואני אחראי, אני אלץ לשאת בתוצאות, ועליי לשלם 4,000 שקל לבעל המחשב, מכסף שאין לי. התחלנו לחקור את העניין ברצינות, והגיע לידינו מידע על בחור מסוים שמתגורר בסמיכות לישיבה, ששעה בצהרי השבת יחד עם החברה בפנימיה של הישיבה. ביררנו אותו בעדינות אם הוא הסתובב בפנימיה, אך הוא טען שכף רגלו לא טרחה בפנימיה, וכי היה רק בחדרו שמחוץ לבניין הישיבה. תוך כדי כך ביקשנו מאב הבית של הישיבה לצפות במצלמות ההבטחה, רצינו לבדוק את האפשרות שאולי אחד מהחברים של אותו בחור הבריח את המחשב מחוץ לישיבה, ואולי הוא כן נכנס לישיבה. אב הבית אמר שהוא יבדוק בעצמו, לאחר כמה שעות אמרה לי שהוא בדק ולא רואים אף אחד שיוצא עם המחשב. ביקשתי אולי ייתן לי לעבור על המצלמות בעצמי, אך הוא סרב בטענה שאסור לו להראות את המצלמות לאף אחד. כאן התעורר בי חשד, בני שאב הבית נשוי לאחותו של אותו בחור, ועודה זו העלתה אצלי את החשד שאולי הוא מגונן על גיסו ולא רוצה להפליל אותו, אחרת למה הוא מסרב להראות לי את המצלמה, מה יש לו להסתיר? פניתי בטלפון לרב מסוים, שבזמנו נחשב למקובל, היום כבר לא. סיפרתי לו את הסיפור כולל שמו של הבחור בו אני חושד, ושאלתי אם הרב יוכל לכוון אותי איכשהו אל הגנב. הרב ביקש שתקשר אליו כמה שעות לאחר מכן, כי הוא רוצה להתייעץ עם מקובלים חשובים בירושלים. אחר מספר ימים הוא משך אותי, ואז אמר שלגנב אכן קוראים באותו שם, שאותו חשדתי. שאלתי אותו אם הרב יכול להגיד לנו אם שם המשפחה של הבחור הוא, נקבתי בשם המשפחה, על מנת שנדע בוודאות אם זה הבחור. הרב שהוא ביקש להתקשר בעוד כמה שעות, וכאשר התקשרתי הוא אישר ששם המשפחה של הגנב הוא אכן השם שבו נקבתי. היום אני מבין כמה תמים ושוטה הייתי. מסרתי לנוכל את כל הסיפור, וכפי הוא אישר לי את הפרטי במרכאות, התמלאתי רת כבוד ותדמה, איזה כוחות נסתרים יש לו. זה כהערת אגב לכל אלה ההולכים ממגידי עתידות ומתקשרים למניהם. אני חייב לציין שהחבר שהמחשב היה שייך לאביו נחשב לבחור חזק ובריון, שאיך לומר במילים עתינות, בחור שלא מומלץ להכעיס אותו. מכיוון שגם הוא היה בסוד הדברים וידע על ההתייצויות שלי עם המקובל, הוא התכוון לגשת לאותו חשוד ולהוציא ממנו בדרכו את המחשב או סכום השווה לו. אך אני עצרתי בעדו, בכל פעם שהוא החליט לעשות מעשה הייתי אומר לו, חכה, בוא נמתין קצת. בשלב מסוים הוא שאל אותי מה הסיפור שלי. ואז עזרתי אומץ וסיפרתי לו את הסיפור האישי שלי, שאני בדיוק הייתי במקום הזה שחשדו בי בגניבה על לא עוול בכפי, ושאני רוצה לחקור לעומק לפני שיוצאים בהצהרות ובמעשים בלתי הפיכים. חברי בעל המחשב ישב איתי והצביע לעובדות, הרי יש לנו את כל הסימנים המעידים שאותו בחור גנב את המחשב. הרי הרב הכריז עליו כעל הגנב, הרב המקובל במרכאות. למרות שהיו עדויות שהוא היה בשבת בפנימיה, יחד עם חבריו, שלא ידועים כצדיקים גדולים. ועדיין, למרות שגיסו הסתיר ממנו את מצלות ההבטחה, מה עוד נשאר לברר? למה אתה כל כך מגן עליו? כאן כבר לא היה בידי שום אמצעי משכנע דיו בכדי לעצור אותו מלפעול, ואז הגעתי למסקנה שאולי כן, אולי כן כדאי לעשות משהו. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמדה ירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
מרקנטיל כוכבית 5600
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
הורים לילדים בגילאי 3 עד 12, כבר שמעתם על פטור מבידודים בזמן הלימודים? יש לנו חדשות טובות בשבילכם. קבלו את הכיתה הירוקה. מעכשיו, אם ילדיכם נחשפו לחולה מאומת לקורונה בבית הספר ובגן, לא צריך להיבהל. זה פשוט. באותו השבוע, עורכים לילדים בדיקות PCR ואנטיגן, ומדווחים בכל בוקר למוסד החינוכי. התוצאות שליליות? הילדים חוזרים מדי יום לכיתה ולגן. כך יוכלו הילדים לצמצם פערים ולפגוש חברים. כדי שנוכל לאפשר לילדים רצף לימודי חברתי ורגשי, חיתמו עוד היום על הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל הילדים שלנו, בשביל כולנו. פרטים באתר משרד החינוך ובמוסדות החינוך.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 036-777-777 036-777-777 תזכו למצוות.
לשינה טובה ובריאה. אפס שבע, שתיים, שתיים, 300-300.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
הולכי רגל, שימו לב. ציר ירמיהו בירושלים מתחדש במסלול לתחבורה ציבורית משני הכיוונים. אנא שימו לב והקפידו לחצות רק במעברי החצייה וברמזור ירוק. במטץ החצייה דורשת זהירות מיוחדת. מגישים משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ועיריית ירושלים.
כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
זה קורה ביום שני, אור ליוטט כיסלב. בנימין ליפקין באולפן פתוח מארח משפיעים, זמרים ואורחים ומביא את הקולות, המראות, השמחה וההתעוררות. הלילה הגדול של צמאה בבנייני האומה, משמונה בערב אל תוך הלילה, כאן בקול חי ובשידור וידאו באתר קול חי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
איתי. עלה לי מי רעיון, כיצד למנוע אלימות שעלולה להתברר כמיותרת. קראתי לאותו חבר, בעל המחשב, נקרא לו רוני, שיתפתי אותו, והוא הסכים, אפילו התלהב. קראנו לבחור החשוד לחדר שלנו, ואמרתי לו, יש לי כמה שאלות לשאול אותך. ביקשתי ממנו שיתן לי את השמות של החברים שהיו איתו בשבת בישיבה. הוא קצת התמהמה, לבסוף נתן לי 5 שמות, רשמתי אותם וביקשתי את מכשיר הטלפון שברשותו. הוא היסס מעט, הבין את הסיטואציה ונתן לי. ואז אמרתי לו כך, אני כרגע הולך להתקשר לכל אחד מ5 החברים שציינת, אני מפעיל את השיחה על רמקול, ואתה מנהל איתם שיחה רגילה. מתעניין בשלומה, ואז מזהיר אחד מהם, כל אחד מהם, ששמעת בישיבה שבמחשב שלקחתם, ישנה תוכנה בצבע ירוק על השולחן, שמזהה מיקום. תבקש מהם שפשוט ימחקו אותה כדי שלא יעלו עליהם. אני רוצה לראות איך כל אחד מהם מגיב. בבקשה, תדבר בתמימות ללא רמזים, כי בחבר שיושב לידי יזהה שאתה מנסה לרמוז להם בשיחה, אני מנתק, ואני צריך להתמודד בדרך אחרת. אבל אם נסיים את 5 השיחות, ואף אחד מהם לא יבין על מה אתה רוצה מחייו, נבקש ממך סליחה כמו גדולים, ולא נדבר איתך לעולם על העניין הזה, אפילו נדאג לך לפיצוי עולם על אי הנעימות. הוא היה בהלם, שאל אותי בשמה כל זה, ניסה להסביר שאין לו קשר, אמרתי לו שאם הוא רוצה לסיים את הסיפור בדרך אלגנטית, אז זו הדרך. בלית ברירה הוא הסכים, מצאתי באנשי הקשר שלו את החבר הראשון, התקשרתי, הפעלתי רמקול, הבחור שאל בשלומו ועבר לעזרה, במחשב שלקחתם יש תוכנה ירוקה שמזהה מיקום, תמחקו את זה. הבחור לא הבין מה הוא רוצה ממנו, איזה מחשב, על מה אתה מדבר, אתה נפלת על הראש? וכך התקשרנו לכל 5, והסיפור חזר על עצמו. אף אחד מהם לא הבין על מה הוא מדבר. כשהשיחה החמישית נותקה, ביקשנו סליחה על אי-נעימות. לחצנו ידיים כמו שהבטחנו, מבחינתנו שר החשד לגמרי. האמת שהסיטואציה הזאת הפכה אותנו יותר מאוחר אפילו לחברים. כשהוא הלך, אמרתי לחבר, אתה מבין שניצלנו מהטלת קטם על מישהו? הוא הסכים לגמרי. רגע לפני כן היינו מוכנים להבטיח שהוא אחד מחבריו הם הגנבים, כעת היינו יכולים להבטיח שהם לא. זה היה ברור. אז מצד אחד מננו את עצמנו מהלבנת מהלבנת פנים ברבים, אך מצד שני נשארנו בלי קצה שחות. ובדיוק שכבר התחלתי להשלים עם זה, שאלץ לנקות בניינים כדי להחזיר את השווי של המחשב, חלפה במותיחי מחשבה. שמתי לב שך. ישנו בחור נחמד וחברותי, נקרא לו יוסי, שלאחרונה יותר מדי מתעניין בשלומי. למרות שאין ולא היה לי שום קשר איתו מעבר לשלום שלום. ניגשתי לרוני, שם בדוי, וביקשתי ממנו שיהיה, הוא הכתיב עד כמה שניתן, שאלתי אותו אם יוסי מתעניין בשלומו יתר על המידה, והוא ענה, כן, האמת שכן. בררתי מתי יוסי מגיע משבת הרופשה, התברר שהוא הגיע כבר מוצאי שבת. הוא ישן בחדר יחד עם עוד שתי בחורים שהיו נחשבים לקבוצה של שלושה חברים שאוהבים אקשן. זו הייתה שעת ערב, סביבות השעה 21, אמצע סדר ג', השגתי מפתח מאסטר. נכנסתי לחדר שלהם בזמן שחברי החדר היו בבית המדרש. הפכתי את החדר בניסיון למצוא בדל של ראייה, הקושרת מי מהם למחשב, ולא מצאתי כלום. יצאתי מהחדר, חסר אונים, לא לפני שדאגתי לא להותיר סימנים, ואז עשיתי את הדבר הבא. ניגשתי אל אחד מחבריו של יוסי, שם בדוי, לחשתי לו באלה המילים. אתה יודע שמני עלה עליך? הוא יודע הכל. רוני עלה עליך, הוא יודע הכל. יוסי ענה מיני ובי, זה שקר, זה לא אני. אז מי זה? אני לא חייב להגיד. אז תתמודד עם רוני, אמרתי והלכתי. הוא עמד נמום ונבוך, ואז הסתובבתי אליו ואמרתי, רגע, מה אתה לא חייב להגיד? אני לא חושב שאני צריך להלשין למי שגנב את המחשב, אבל זה לא אני. ומניין לך שנגנב מחשב? לא יודע, אתה עצמך אמרת הרגע. לא, לא, אני לא דיברתי על מחשב. רק אמרתי שרוני עלה עליך. הוא היה עמום ולא ידע מה לענות. ואני עזבתי את המקום, חזרתי לבית המדרש, עשיתי את עצמי כמתעמק בגמרה, ולא הפסקתי לעקוב אחר המתרחש. לא עברו שתי דקות ושלושת הבחורים עוזבים את בית המדרש. כן, אלה היו חברי החדר המעוללים. הם רצו אל החדר שלהם להתייעצות. חצי שעה הם הסתגרו שם ואז עשיתי את הצעד הבא. יזמתי הפסקת חשמל לכל קומת הפנימיה, מה שיצר אנדרלמוסיה שלמה. עשרות בחורים יצאו מהחדרים צועקים, מגששים באפלה, בניסיון לפלס את דרכם לארון החשמל, שאותו נעלתי. ואז פניתי לצעד הבא שהוא הצעד הכי משמעותי. בחסות האפלה והמאומה, ניצלתי את המומנט, נכנסתי במהירות לחדרם, גיששתי אל הקיר ושלפתי את הנגן MP3 בנפח 4 ג'יגה, שאותו הנחתי חצי שעה לפני כן, מאחורי שעון הקיר, מעל הבטריה. כן, זה מה שעשיתי שם בחדר, חוץ מלחפש. ברגע שהנגן היה בידי, ניגשתי לארון החשמל, פתחתי את המנעול והחזרתי את החשמל לתקנו. ומיד אחר מכן רצתי לחדרי והתחלתי לשמוע את ההקלטה. שמעתי בבירור את שלושת חברי החדר טועים יחדיו, מי הלשין על ירוחם, שם בדוי, הבחור אליו ניגשתי, שהוא כאילו זה שגנב את המחשב. שמעתי את ירוחם קובל כלפי יוסי, עם כל הכבוד, למה אני צריך להסתבך עם רוני בגללך? יוסי מסידו אמר, זו, עושה לך תרגיל, הוא לא יודע כלום. הבחור השלישי אומר, מזל שאמרנו לך להעיף מכאן את המחשב. לי, זה הספיק. ניגשתי בהתרגשות ל... רוני, שהיה ישן שנת ישרים, הערתי אותו ואמרתי לו, זהו, יש לנו את זה. שמעתי לו את מה ששמעתי וזה הספיק גם בשבילו. נכנסנו לחדרו של יוסי, ניגשנו אליו ישירות, ורוני פשוט ביקש ממנו את המחשב. מה אתה רוצה ממני, יתמם? רוני ביקש ממנו לשים עליו את האוזניות, ואז ישמיע לו דקה מהשיחה. זה הספיק לו. פשוט הודע והסביר שהמחשב בביתו, אחד הבחורים מתנתב לקחת אותו עם מונית כדי להשיב את המחשב. הסיפור הזה נגמר בשקט יחסית. אמנם שיתפנו אחד מאנשי הצוות שיפרקח על כך שיוסי ילך לטיפול כלשהו, אך לגבי כל השאר, העדפנו למלא פינו מים כדי שלא לתת לנפילה הזו שלו, של יוסי, להרוס אותו לגמרי. אני ציינתי לעצמי בסיפוק שלפחות לא נפלתי כפי שנפל איתי הצוות איתי בזמנו, הצוות החינוכי בישיבה הקטנה בה למדתי. למרות שהיו לי לכאורה כל ההוכחות להשמותו של הבחור הראשון, התאפקתי ולא מיירתי להשימו במפורש עד שלא תהיה לי הוכחה ניצחת, וזה הציל אותי מלפגוע בזולת כפי שפגעו בי. בסופו של דבר הצלחתי למצוא את הגנב האמיתי בדרך החמה ולהחזיר את המחשב. כיום ברוך השם אני נשוי באושר פלוס שלושה ילדים שיהיו בריאים. הלקח הגדול שלפחות אני לקחתי מהסיפור, שלפעמים אנו כבני אדם בטוחים כמעט לא עוררים בחשדות שלנו. ופעמים רבות שהמציאות מסתדרת לנו מצוין עם החשדות, עד כדי כך שעלולים להרוס חייו של אדם, רק אם מוזר לנו לאתגר את המסקנות שאנחנו ממהרים להסיק. אני מקווה שהסיפור הזה ימחיש לאנשים רבים, מורים לילדים, מחנכים לתלמידים, גם בין אדם לחברו, את הזהירות שיש לנקוט בנושא של חשד בקשרים. שווה להפסיד הרבה ולבד לו להטיח באדם אשמה שאינה נכונה. כיום אני גם יודע שהדרך בנקטתי איננה חוקית. אסור להזין בסתר לזולת, אך יש דרכים חוקיות להשיג מידע, בעיקר בין הורים לילדים. שמעתי ממקור ראשון שאחד מגדולי הדור הורה לזוג הורים שחשדו באחד הילדים שגונב סכומי כסף גדולים להציב מצלמות כדי להיות בטוחים, בלבד שלא יבואו אליו באשמה בלתי מבוססת. מעשה זה מותר על פי החוק, מפני שהכסף היה במקום שהנער לא היו אמור להיות פה. זה היה במקום של ההורים, חדר ההורים. הסיפור שלי מביא את שתי הצדים לאותה סוגיה. הצד הראשון להיזהר מחשד שווא. הצד השני להגיע לחקר האמת כדי למנוע נזק אין כלכלי למי שממנו גנבו, ואין חינוכי לילד או הנער שנגוע בגזל. כולי תקווה שסיפור זה יביא השראה בכל הנוגע לחשדות אמת וחשדות שווא. ערב טוב. לגיבור הסיפור?
ערב טוב.
אז קודם כל, אתה נמצא במקום שלא קולטים את כל חי, נכון?
לא קולטים את כל חי.
אז קודם כל, זה בארץ, כן. אז קודם כל, אתה חוזר עם הסיפור הזה כמה שנים אחורה?
אני חוזר עם הסיפור הזה 15 שנה אחורה.
15 שנה, היום אתה כבר נשוי, אבל ילדים. קודם כל, תספר לי איך יכולת להתמודד עם חשדות השווא. האמת היא שהחלק הראשון של הסיפור הוא לא פחות מהחלק, אם לא יותר אפילו, מהחלק השני. כי בעצם ילד קטן שמתמודד מול מניפולציות, מול כל מיני דברים שמפעילים אותו, והוא יודע, הוא יודע שהוא לא אשם, שהוא חף מפשע. איך יכלת להתמודד?
תראה, זה רק מוכיח לי את מה שתמיד חשבתי לגבי נערים שהם, ברוך שהם פחות בציבור שלנו, אבל שהם מסיימים את החיים שלהם בעצמם. זאת אומרת, כמה שהציבור יותר מודע לזה, אז אנשים מרשים לעצמו להישבר ולעשות מעשים כאלה. אצלי לא ראיתי את זה, לא במשפחה, לא בחברים. אף אחד לא נשבר. אמנם לא ראיתי מישהו שעבר מה שאני עברתי באותה תקופה, אבל הבנתי שאני חייב ללכת לפי הספר ולצאת מזה כמה שיותר מהר, אחרת החיים שלי עולים להרס. אפילו פחדתי שזה יגיע הביתה, זאת אומרת, הבנתי שאני חייב מהר מהר להוכיח שזה לא אני, לפני שהכדור הזה יתגלגל הביתה. ואז לא יהיה לי איפה להיות, כאילו מבחינה רגשית.
אבל שוב, אבל איך אתה שרדת? מה גרם, מה הכוח שנתן לך לשרוד את הימים הקשים האלה שכולם חושדים בך במה שאין בך?
האמת שגם באותו זמן לא הבנתי. אני זוכר שאת הדרך שהייתי הולך לישיבה כל בוקר, הייתי חושב בשביל מה אני הולך, הייתי מחכה שהיום מסתיים, וניסיתי לחשוב מה גורם לי להמשיך הלאה, מה גורם לי לצעוד לאותו מקום שבו אני
כל כך מטפל
לשווא. ולא הגעתי למסקנה, זו חשיבה של ילד, שאתה רק מבקש שזה יעבור, זה כל מה שרק עשיתי. כאילו, הלכתי ורדפתי אחרי בחורים, עוד לא הבנתי שאנשים ממציאים סתם בשביל הכיף, שיהיה שיח, שיהיה עניין. חשבתי שבאמת הם ראו אותי חוזר משם ומשם, והלכתי ושאלתי באיזה שעה ומתי. היום, אחרי הרבה שנים קדימה, אני מבין את הסיטואציה אחרת לגמרי, ואני מבין שהחיים שלי יכלו להארץ, באופן טוטלי.
אז קודם כל, יש פה איזה מסר, אני מאוד ככה מתרשמתי לרעה, אני חייב להגיד, מהמניפולציה הזאת של הקלף, שבעצם נועדה ללחוץ לי, כמובן שזה היה קשקוש, אבן ורעות רוח, ו... קשקוש אחד גדול, כל הקלף הזה, וזה רק נוצר שאם אתה גנב, שאתה תפחד שזה יקרה ואתה תודה.
ממש ככה.
ואתה הבנת את זה? אתה הבנת את זה? כי אתה באת
אליו... לא, באותו רגע לא הבנתי את זה. אם הייתי מבין את זה, אז לא הייתי בוכה לו. כי... אוקיי, אז תעשה, הייתי פשוט הולך. אני כל כך האמנתי בזה שאמרתי לעצמי, זהו, אני רק צריך לשכנע אותו לעשות את הדבר הזה, וזהו, ופה זה נגמר. אז ממש לקחתי אותו לצד והתחננתי אליו, אני לא הרחתי לך בסיפור עצמו, אבל ממש התחננתי אליו, בכיתי, וכל פעם שהוא בא לדבר, פשוט המשכתי לבכות, ואמרתי לו, תעשה את זה, אני לא יכול. ואז הוא כבר הבין ש... המניפולציה הזאת לא תעבוד.
עכשיו, מאוחר יותר, כשאתה בעצם נמצא בצד השני של המתרס, שמישהו גונב ממך משהו, זה נמצא אצלך? זה עובר לך? אתה אומר, אני לא רוצה שיקרה לו מה שקרה לי?
ממש ככה, כן. כי תראה, אתה צריך להבין, הרב הזה, אותו רב, לשעבר לפחות. האמנו בו, הוא גרם לאנשים להאמין בו, אין מה לעשות. יש לו דבק מהמגנט.
זה לא נהל, הוא לא היה מהישיבה, הוא היה, כן, הוא היה קצת מפורסם בכל מיני מעשי להטים, כן.
ממש ככה, לא חשוב כמה זמן להתפרסם עליו מה שהתפרסם. ואז הבנתי ש... כי באותם רגעים, אחרי שקרה מה שקרה למפריע, אמרתי, בונה, כאילו מה, זה לא קשור לשם שלו, התחלתי לעשות גימטריות עם אותו גנב, קשור לאותו שם שזה. אמרתי, בונה, אין קשר, זה מפחיד. אנחנו... הבחור הזה פשוט עמד, אותו רוני, לעשות מעשים שלא יעשו, זאת אומרת, הוא היה מכחיש, וזה יכול להיגמר בצורה, כמובן, להשלכות קדימה. היה לי מזל גדול. מזל גדול ש...
תשמע, הסיפור שלך באמת סיפור מאלף. אני חייב לומר שאני... זה שני סיפורים, בפירוש. יש, אם מישהו באמת מרגיש שהוא נמצא בחשד שווא, הוא צריך קודם כל... בעצם עד היום לא מצאו את הגנב, אני מבין.
לא, אבל מה שהרב, אותו רב גדול, אמר בישיבה, זה הספיק.
כן.
וגם אני חושב שבחורים הבינו עם הזמן שזה לא יכול להיות, כי מישהו שהוא באמת, כולם חושדים בו בזה, באמת הוא תופס את הרגליים שלו והוא הולך. הוא לא נשאר כמו...
טוב, אז קודם כל אני מודה לך על הסיפור המדהים הזה, ואולי יש לך איזה שיר שאתה היית רוצה לשמוע?
חיים ישראל כוח ללכת, אם שאלת לפני כן מה נתן לי את הכוח, אז היה שיר אחד שנתן לי את הכוח, וזה השיר.
יופי. אז תודה לך, אני לא יכול להגיד את השם, כי אנחנו לא רוצים לא לגלות את הישיבה, ולא לגלות את ה... אבל תודה שעלית לשידור, ואני מאמין שהמסר שלך לא ישכח. כוח ללכת, שיהיה לך, ולכל אלה שמתמודדים עם כל מיני אשמות שווא, שיהיה להם כוח ללכת.
תודה.
אתה נותן לי את הכוח.
אני רוצה לתת לבוא את הטלפונים 03-593-93-93. זה מי שרוצה לשאול שאלות, להגיב על מנסור אבאס, לספר סיפורים. 03-593-93-93. תתקשרו.
ומאיר את שתי עיניים לרקום לי חלומות שאהבתי. אתה נותן לי את הכוח ללכת בצידה לדרך הכנתי, וכך אותך איתי לא יכול כאן לבדי, ותפילה לך לחשתי. אתה נותן לי את הכוח ללכת
לאן אלך לא ידעתי, אתה נוגע ואוהב, אני מרגיש אותך בלב ומרפא כל מה שכאבתי. לא תזרח פתאום, תן לי לא לשכוח שאתה מאיר לי את היום, תן לי תתן לי כוח גם אם השמש מאיר לי את היום.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
בשבת הקרובה בעזרת השם זה קורה.
יוסי גרין,
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חטא בכסלו במלון המפואר רמד הירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברה מירות, מקהלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666
5-5-5-5.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
אבי, טוב לפגוש אותך. איחרתי את המניין?
לא, לא, עוד מעט מתחילים. תגיד, התחסנת?
בזכות הציבור הרב שציית לדעת תורה והתחסן, התחלואה במגמת דעיכה. אך עדיין ישנם רבים שטרם התחסנו במנת הדחף, וצעירים שטרם קיבלו את המנה הראשונה, לעתים בגלל חשש או שמועה לא נכונה. כדי לשמור על השגרה ולמנוע את הגל הבא, אנחנו צריכים אותם איתנו מחוסנים ומוגנים. נצלו את המפגשים איתם, בשכונה, במקולת, בשמחות או בין מנחה לערבית, והזכירו להם שרק ביחד נוכל להתגבר. כל אחד מאמץ מתחסן אחד, משכנע בן משפחה אחד, שכן אחד או חבר אחד להתחסן ולמנוע תחלואה. מגיש משרד הבריאות.
בחשות לא חוסכים, מכפילים. עכשיו בקרן הפנסיה הגדולה בישראל מנור המבטחים. כשרות כפולה, גם בדץ וגם גלטון. חדש, קרן הפנסיה הגדולה בישראל מנור המבטחים, במסלול ההלכה המפוקח הלכתית בחשרות בדץ העדה החרדית, מתעדר מעכשיו גם בחשרות גלטון. רוצים עוד פרטים? פנו לסוכן הביטוח או התקשרו לגביית פגישה פנסיונית ללא עלות. כוכבית 5684 שלוחה 1.
האמור אינו תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני הניתן לידי בעל רישיון כדין.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
יש חסד, תמיד
תצאו באזור. כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23. כוכבית 90-23.
שלום, כאן אלי מהמוקד הלאומי קו החיים. במפעל שלכם עובדים ברעש מזיק ללא ציוד מגן? אל תעסיסו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבית 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב באולפן בני הראל. אלמונים השליחו הלילה רימון לעבר בניין בעיר נצרת, בו נמצאת לשכה